משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צה"ל.
אויה, שרון קנטור, מה העניינים איתך?
אני ביטוב.
ביטוב? נהדר. נהדר, מתחיל שבוע שבסופו ליל הסדר, עם כל קשייו, האתגרים שלו והכיף שלו והקסם שלו.
כן, כן.
וזמן של חופש, זמן נהדר.
כן, זה מין, זה השבוע הזה שהוא לא באמת חופש, כן? זה השבוע הזה שבו אתה צריך למצוא הסדרים. זה כאילו הכל מתחיל, הכל ממשיך לכאורה כרגיל, פרט אחר שאתה צריך למצוא כל מיני סידורים, או לשלם עוד כסף, לרוב שניהם.
כן.
נכון? זאת המדיניות בעצם. לגמרי. זה נקרא חופש, אבל פרט לכך זה סתם עוד מנגנון לגביית מיסים, ממיסים שונים.
נכון. אבל בסוף, בסוף, בשוליים יש עוד קצת זמן להיות עם הילדים, וזה כיף בעיניי.
כן, בסוף השבוע יגיע איזה זמן כזה.
אתמול היה לי כיף עם הילדות שלי, לקחתי אותם לקרקס אקווה. שמעת עליו?
לא שמעתי על קרקס אקווה.
יש קרקס, במקום הרגיל שבתל אביב עומדים תמיד הקרקסים.
קרקס של צלופחים?
לא, קרקס של מים.
אוקיי.
אין בו כמעט מים, זה סתם, השם הוא סתם. אבל, אני חייב להגיד, רמה חדשה לגמרי של קרקס. הילדים ואני וכולם היו בהלם מדברים שראינו שם.
באמת? מה?
כאילו כבר קרקס זה משעמם, משעמם, משעמם.
לא, אבל זה קרקס, קרקס, בני אדם?
רק בני אדם.
אוקיי,
רק בני אדם, רובם מונגולים. סוגים שונים של לוליינות, אבל לקחו את זה הכי רחוק שראיתי עד היום, כולל מופעים מחוץ לארץ. חזק מאוד מאוד, ממש. בדרך כלל בקרקסים, ההורים כבר מנמנמים, והילדים חסרי סבלנות. אנשים רצו שזה יימשך עוד ועוד ועוד ועוד, גם ביציאה שאלתי אנשים אם הם נהנו, וכולם אמרו שהם נהנו, חוץ מילד אחד שראיתי אותו במהלך הקרקס כל הזמן בטלפון שלו.
אז הוא פחות נהנה.
ושאלתי אותו איך היה, הוא אמר קומסי קומסה. שזה היה אחד השירים בפס הקול הנהדר של הקרקס הזה, שהוא גם כל הזמן עם מוזיקה, ביטים חזקים, וכולם רוקדים, נהדר.
מה לך ולביטים חזקים וחוויות כאלה מרימות? אתה לרוב פה יושב ומראה...
לא הייתי עכבר מועדונים עד לפני שנייה.
כן, אבל לרוב מגיע יום ראשון, ואתה מדבר פה על הקטנה, ומזעור חוויות, ומגר חרישים, צמר גפן.
נכון, אבל זה היה...
איפה כל זה נעלם?
כן, אבל זה היה...
גדול עליך.
זה לא, זה היה אומנות ברמה גבוהה.
הבנתי.
פשוט ביתי האמצעית, שהיא גם מתאמנת קרקע, פשוט ישבה בכיסאה וכל הזמן... כמו ביביס ובת-הד, לא יכולנו להכיל את המחזות המדהימים שראית שם. עד כאן ביקורתנו.
יפה. אנחנו בפסטיבל שייח' אבריק, חינמי.
רק עוד מילה אחת, תכף על שייח' אבריק, רק מילה אחת. זה שלפני ההצגה והפסקה ובסוף, אומני הקרקס המדהימים האלה מוכרים את כל האחרה, את כל
סליחה?
את כל הפלסטיקים, את כל המרצ'נדייז, זה הם מוכרים?
האמנים עצמם?
כן, זה צריך לרדת מהדבר הזה. זה לא מכבד את המקצוע, זה לא מכבד את האנשים.
אבל איזו שיטה טובה, אם אתה רואה את האנשים עצמם אחרים, אתה בטוח רוצה את זה?
לא, ממש. אף אחד לא קנה מהם כמעט. וזה לא יפה. אתם הייתם בפסטיבל שייח' אבריק.
אני היינו בשייח' אבריק, והיה נחמד כרגיל, וזה פסטיבל חשוב. אין ספור דברים. להערכתי הוא למעלה מ-700 עניינים. החל מהאזנה לקריסטלים, וחלה גם כן בקרקסים מקרקסים שונים, מן הסתם יותר פרטיזנים, ממה שאתה תיארת.
כן.
אבל הדבר הזה של פסטיבל שנולד מתוך קהילה, ונעשה כולו בחינם על ידי אנשים, ונצרח כולו בחינם על ידי אנשים, הוא רדיקלי.
עד השנה הבאה שהתחילו דוכנים בכסף, בעוד שנתיים כבר יהיה לונגים במאודו, אחר כך יהיה קרפים בכסף.
אני לא בטוחה, נגיד, כן היה שם שוק כך, שהוא פורמט שוק, כן, זה לא בכלל יש שם שוק בשם הזה, שהוא בשם הרשמי לאירועים כאלו, אבל זה פשוט שוק שבו רק אנשים נותנים דברים, ואם אתה רוצה אתה לוקח.
וואו.
כן.
נהדר.
כן, כן, זה נהדר, כן, היו הרבה דברים נהדרים, המון המון דברים נהדרים. אז אני מקווה שזה ימשיך כך וגם כך כך.
הנה המלצה, אנחנו פותחים היום, בחצי השני אגב, אנחנו נאחד אותו למונוגמיה. טרנד חדש.
הטרנד החדש מונוגמיה?
מונוגמיה, מה? כן. האם יש לה, האם יש לה עתיד? האם, מה טוב בה?
שני אנשים בלבד מנהלים מערכת יחסים ארוכת טווח?
תראי מה זה. גועל נפש. אבל אנחנו פותחים עם אי המלצה על בילוי משפחתי. ראינו פוסט שכתב צביקה גולדברג, אבא של שירה ויפתח, לשעבר איש גלץ היה מנהל מחלקת החדשות שלנו. כן, כן. והוא הלך למופע החדש, האור קולי, במצדה. היי צביקה.
שלום.
צביקה. צביקה.
כן, אברי.
היי, שלום.
מה העניינים, בן אדם?
היי, שרון.
היי.
העניינים טובים בסך הכל.
אז מה חשבת שיהיה במצדה? אנחנו רוצים לשאול. קודם כל, תתאר לנו בעצם למה ציפית ואז מה ראית.
ציפיתי להתייחסות למה שהיה במצדה. מצדה לרבות מיתוס מצדה וגם אירוע התאבדות באופן שמותאם לכל המשפחה. זה מה שציפיתי.
כן.
וההסתייגות היחידה שלי היא ממידת ההתאמה לכל המשפחה. רק מזה, אני חובב מדבר, חובב מצדה, יודע לאן הגעתי, הילדים שלי מרגישים בבית באוהל, לא מדובר באירוע פינוק,
כן.
אבל החיזיון, האור קולי, הבאמת מרהיב, לא בציניות, באמת מרהיב כן. ומרשים, נותן באופן מרהיב לפרצוף את האימה על פניהם ובקולותיהם של ההורים, שמבינים שהם עומדים להרוג את ילדיהם ואת האימה על פניהם של הילדים שמבינים שזה הרגע. אין שם פורנוגרפיה של שיסוף גרונות חס וחלילה, אבל יש שם את האימה הזו באופן מאוד 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 ברור, לרבות מידע על איך זה הולך להתבצע. הכל אגב מדויק היסטורית, נפלא אומנותית ומדויק היסטורית. העניין היחיד הוא שזה אירוע לכל המשפחה, והילדים שלי בני 8 ו-10 מצאו את עצמה מול פרונטליות שאני לא הכנתי אותם אליה, ואני מצטער שעשיתי את זה, ואני ממליץ לאחרים לא לעשות את זה, ונוצר דיון שלא תכננתי עם הילדים שלי על מהו הרגע שבו אבא צריך להרוג את הילדים שלו. לא תודה.
תגיד, אני לא יודע אם אתה כבר מומחה לגילאים הבאים, כי אין לך, אבל לדעתך מאיזה גיל אפשר לראות את הדבר הזה, כן?
כחלק מזה שאני לא מתיימר להיות מומחה לכלום בשיחה הזאת, לא יודע. אבל די ברור לי ששמונה ועשר לא. גם לפי התגובות מסביב, זאת אומרת, כשיצאנו החוצה למכוניות, כל המשפחות, על זה הילדים והורים דיברו. לא היה משהו אחר. ולא יודע, אני נחשפתי למיתוס מצדה עם כל המורכבות שלו, אני חושב בחטיבת ביניים, תיכון, תנועת נוער, צבא, ואני מחובר עמוקות למיתוס הזה ורואה בו עניין חינוכי חשוב. אולי בהפוך על הפוך, האיכות הטכנולוגית, הוויזואלית הכל כך מרשימה היא באוחרי האירוע הזה, כי אתה באמת חוטף בצורה כל כך איכותית לפרצוף את האימה.
זה בדיוק מתחבר לי למה שאברי אמר להבדיל על הקרקס לפני 5 דקות. כלומר, הדברים כולם נעשים ברמות הגבוהות יותר, בכל האופנים האור קוליים. אז אולי הבעיה היא בכלל בעצם זה שכל פארק כלואים יתהדר באיזשהו מופע אור קולי כזה בכניסה. כמעט כל מערה שאתה מגיע אליה יש מלווה באיזה מין דבר כזה. אולי מיתוס מהסוג הזה שהוא באמת מורכב, אולי בכלל הוא לא צריך להיות מלווה בכזה סוג של סרטון.
אני כולנו, אני חושב, אנחנו מכירים את מקצוע העריכה. אני חושב שהייתה דרושה עריכה. זה הכל. היה צריך לחשוב מי קהל היעד, והאם המוצר ערוך כפי שהוא באופן מותאם לקהל היעד, ולטעמי הצנוע, התשובה היא לא.
אוקיי.
אולי אנחנו רוצים לחשוב שמי שעשה את זה דווקא חושב שזה טוב לקהל היעד להתחשל כך ולהיחשף באופן הזה לדברים? יש סיכוי? או שזה נראה לך כמו סתם טעות?
לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. אם כן, אז אני באמת בלי יומרות חינוכיות דבות חולק עליו.
תשמע מה הם אומרים. תראה, ככה אומרים ברשות הטבע והגנים, הידוע בשמה רטג, לאור ההערה, ציינה הרשות כי המופע מתאים למשפחות עם ילדים מגיל 10 ומעלה. הגן הלאומי מצדה הוא אחד האתרים הארכיאולוגיים החשובים בישראל. כשעלה הצורך להפיק מופע חדש, האתגר המרכזי היה כיצד לספר סיפור בין 2,000 שנה באופן שישרוד את שני הזמן ויהיה רלוונטי לקהל של ימינו. המטרה שלנו היא לגרום למבקר בין זמננו לחוש כי גם לו יש חלק בסיפור שקיעתה וזריחתה של מצדה. המופע החדש ממחיש היטב את התקופה בשילוב אנימציות מחשב, טכנולוגיות חדשניות ואפקטים ייחודיים של תאורה יוצאת דופן. הוא נצפה על ידי אלפי אנשים וקיבל משובים טובים מאוד מקהלים מגוונים. מדובר בסיפור היסטורי וטרגי, אבל הוא מגלם בתוכו מסרים שלנו כעם וכחברה שעמדה באתגרים רבים לאורך השנים ובחרה בחיים ובמשכיות. בקיצור, כל מה שאמרת לא מקבל תשובה מספקת בדיבור הזה.
הם אמרו שהם ישימו שם שלט שזה מגיל 10.
ולכם, אז הננו נגיד, אולי מגיל 14. זה לא לפני.
גם צריך להוסיף שאם במקרה יש המלצה כזו שזה מיועד לעשר ומעלה, אז היא מאוד נסתרת. אני לא ראיתי אותה, לא באתר, לא בכניסה, אבל יכול להיות שהיא נסתרת. אני גם יכול להגיד שהילדים שלי היו גדולים יחסית בקהל.
וואלה. טוב, צביקה גולדברג, תודה רבה, להתראות בשמחות. צ'או.
תודה לכם, שיהיה טוב, ביי.
להתראות.
כל הסיפור הזה של התאמה לזמננו, אתה יודע, המערך הכולל של מה שעומד מאחורי צמד המילים, התאמה לזמננו, שהוא תמיד נכון, כאילו, בום, בום, הכל יותר גדול, יותר חזק.
כן.
לא יודעת, מה אני רובוט? למה התאמה לזמננו אומרת שהכל צריך להיות בכזה ווליום יותר גדול?
הנה עכשיו אנחנו מדברים עם רוני קובן. רוני, מה העניינים?
בסדר, שלום.
היי, רוני, שלום.
שלום וברכה. אנחנו מקדמים כאן את סדרת הסרטים המעולים שלך בכאן. צופים בהם באמת בהנאה גדולה, אתה מוציא מאנשים
דברים. וואו, תודה רבה.
וואו, בכיף. והפעם אנחנו מקדמים את סרטך שישודר הערב, כי עשית פרק על אנשים שחולמים להיות כוכבי ילדים.
מה מייחד בעצם אנשים שרוצים להיות כוכבי ילדים מאנשים שרוצים להיות כוכבים סתם, כוכבי מבוגרים או כל כוכב אחר?
וואו, אני חושב שאם אני אהיה שורה התחתונה הם הרבה יותר מצד אחד תמימים ומקסימים, מצד שני הרבה יותר נכונים להתרסק לתוך הקיר במהירות של 500 קמ"ס. זאת אומרת, זה התחיל אני מאוד אוהב את עולם הילדים, אני גם אוהב, יש כל מיני סרטים שהם יותר סרטים שחורים כאלה על העולם הזה, על בובות הפרווה ועל הסיסמאות הקליטות. אני חושב שאחד הדברים המדהימים זה כאילו שיש אלפים כאלה, זאת אומרת, כי ליד כוכבי הילדים עשינו איזה כנס בשלום מסוים בסרט, לא היה מקום בבית ציוני אמריקה מרוב האנשים שבאו ובאו בתחפושת עם השם, דנה בננה ויניב המלין, ואלפי אנשים מבוגרים שרוצים לעשות הכל כדי להיות הכוכבים של הילדים שלנו.
האם המנוע המרכזי שלהם הוא אהבת ילדים או רצון בפרנסה מסודרת?
רצון בפרנסה אני לא חושב. זה שני דברים. זה כן אהבת ילדים, זה גם איזה חריקות מאוד חיננית בעולמנו, כן, עם קצת אחרים. הדבר השני, אני חושב, כן, יש לנו העניין המתחרי, זה מדהים עד כמה, וכמו מכונה משובטת, הם ראו את סיפורו של יובל המבולבל, הוא המנטור, הוא האידול, אני מדבר על אלפים, שראו את הבחור הזה, שעשה הכל בעצמו, שעבד בקניון, ואז זה מכר את הבית, והפיק DVD, והצליח רק של... למרבה הצער, רובם, מה זה רובם? 99% מהם לא מצליחים, ואנחנו מגיעים שם מסיפורים של אנשים, יניב המליב למשל, שבטוח שהוא יעשה את זה, מיהלום החלום, אבל היהלום לא ממש עובד, והוא עושה DVD במאות אלפי שקלים, ובסוף צריך למכור את הבית, ויש לו 4 ילדים שלו, הכל כדי להגשים את הדבר הזה. יש גם, אני חושב שהתעסקנו מאוד עם הנושא של התוכן והמסר, זאת אומרת, מה האנשים האלה מביאים למנסים להביא לעולם של הילדים שלנו?
פרט לחריזה, קלוקלת לעתים.
פרט לחריזה פסיטית, כן, לא, והרבה חן, והרבה לב. ופה גילינו דבר מאוד מעניין, מה זה גילינו? כולנו יודעים את זה, אבל זה מדהים שזה יושב גם פה על העניין של חילונים חרדים. זאת אומרת, הגענו לשלומי לניאדו, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, שלומי זה סתם, הוא כוכב גדול מאוד של העולם החרדי, אולי הראשון שבא עם בובה והצליח לעבור את כל מנגנוני הפיקוח, ויש הבדל תאומים, זאת אומרת, בעוד שברמת התוכן רוב כוכבי הילדים הולכים על העניין של המימוש העצמי, הכל אפשרי, אם אני מאמין בעצמי אז הכל אפשרי, שם יש לנו את, את התוכן של חגי ישראל בבית המקדש, זה נכון שמצד אחד הכל עובר דרך מסננת של, של, של השכחה מאוד דקדקנית, אבל מצד שני, זה עובר גם דרך המסננת של ההורים שיושבים ובודקים מה הילדים שלהם רואים.
אז רוני, מה שזה אומר שבעצם האלוהים שלנו הוא העצמי פשוט. האלוהים של החילונים, ההגשמת העצמי
היא בעצם. לא, אני לא רוצה לך רוצה לקהל הערכה, אז אולי אלוהים של התקופה.
כן, ברור של התקופה, לא של
התקופות. אני רוצה לשאול אותך, שתהיה שיפוטי שנייה. אני מתרשם מחלק מכוכבי הילדים, ובמיוחד אפילו מאלה שמצליחים ומצליחות, שהם הכל חוץ ממוכשרים. זאת אומרת, יש להם המון המון דרייב, יש להם מנוע חזק מאוד, והרבה פעמים גם תמיכה מסביב, והפקות ותלבושות וזה, אבל... אבל אין שם מישהו באמת מוכשר בשום.
אבל אתה לא קהל היעד.
אני לא קהל היעד, אני דווקא חושב שאני כן קהל היעד, כי אני נשארתי קצת. אתה נתקלת שם באנשים מוכשרים באמת?
שמע, שאלה למה אתה קורא כישרון, כי גם, תסתכל על מני ממטרה. אנחנו לא הלכנו לאנשים
שהצליחו. בוא נשאר עם המשפט, תסתכל על מני ממטרה.
כן, כי עשיתי דוקטורט. אברי, היחיד בפרק שהלכנו לב, שהוא הצליח, זה מני ממטרה, שיש לו כישרון חיקוי והמצאה של, אתה יודע, איש יודע לעשות בת יענה, ואחרי דקה אתה גם מתגלגל על הרצפה. האם זה תוכן? מה הקשר בין זה לבין הכבש ה-16 עולה גולדברג שעליהם גדלנו? זאת שאלה מאוד גדולה. ברור שבעולם הזה צריך המון דרייב. מצד שני, הילדים הם לא פריירים, זאת אומרת, לא מספיק. ואתה תראה דוגמאות לרגעים, לא לרגעים של ההצלחה, לרגעים כואבים.
כאילו צריך לדעת לחכות בת יענה, אברי, זה לא שכל אחד יכול להצליח.
אני לא יכול להגיד לך שאני יכול לעשות את זה. אני מעריך מי שיודע לחכות בת יענה.
אני יכול להגיד לכם שיש שם סצנות שבאים אנשים המון דרייב, המון רצון, ומתנפצים לתוך קהל של ילדים שלא מקבל את זה. אני חושב שהדבר המעניין הוא איך יותר ויותר אנשים מבוגרים מאמינים לסיסמאות של עצמם. זאת אומרת, הרעיון הזה של הכל אפשרי, ואני יכול הכל, קוראים להם בסופו של דבר למכור את הבית או לבלות 15 שנה בין הפעלות בקייטנות. זה משהו שהוא... וגם האידיאל הזה שאני גדלתי עליו וכן לקח אותי קדימה ו... מה עושים איתו עם זה שלא תמיד הכל אפשרי ולא תמיד כל אחד יכול?
רגע, אתה אומר משהו מדהים, שמה שהם מוכרים לילדים, כאילו כל השירים האלה של אני יכול הכל וזה, זה בעצם באמת מה שמאמינים בו וגורם להם לבית התחתונים לפעמים.
כן, והעולם משקף להם שוב ושוב, שהם לא יכולים הכל ואי אפשר הכל, ולגמרי לאבד התחתונים, ופה באמת נמצא איזה דיון סביב הסוגיה הזאת, שאנחנו כל כך מתאמצים לשכנע את הילדים שלנו שהם יכולים הכל, ואם תתאמץ מתוק היא תצליח, ולכל אחד יש את האיכות שלו, ואתה רואה אנשים שמתבגרים על זה, לוקחים את זה צעד אחד רחוק מדי.
כן, רק אתה יודע שאתה מבין שהבעיה היא שזה... פשוט הם מנסים להגשים חלום, אבל לא שלהם. זאת הבעיה.
מה זאת אומרת?
שלפעמים אנשים רוצים להגשים את החיים של הבן אדם האחר, שהם רואים אותו מצליח, כפי שאמר פה רוני, שרוצים להיות יובל המבולבל, ואז זה לא הייעוד שלך בחיים, חבר. אם תלך בעקבות הייעוד שלך, תגיע למקום אחר לגמרי, אתה פשוט הולך בעקבות הייעוד של מישהו אחר. טוב, אני מבין שיש עוד סרט עצוב בקנה שלך הערב, אז נשמח לראות אותו.
אבל הוא מתחיל שמח.
לא, הוא מתחיל שמח.
אבל אנחנו משוכנעים שהוא מתחיל
שמח. חברים, אני מבטיח לכם בובות פרווה ופונפונים והמון חיוכים.
בסדר, זה משודר הערב בכאן, ויש לומר שעל הבמה הזאת אני יכול להגיד שמדובר בתחנת טלוויזיה מצוינת שעושה עבודה תרבותית מעוררת התפעלות.
בהחלט.
לגמרי.
תודה רבה, רוני קובן. תודה רבה.
שלום, להתראות. ספר הגיע לשולחננו, וכמו שהגיע גם נעלם בדקות האחרונות.
כן, ממש נחטף מכאן. ספר חתרני, בכל אופן, בהחלט ספר חתרני.
הוא נקרא, מי בכלל המציא את בית הספר? שוהם סמית. שוהם כתבה אותו, שלום. אהלן, שוהם.
שלום.
אני ישבתי עליו.
את ישבת עליו?
כן. כן. פשוט ישבתי עליו. כן, כן, כי אני כזה...
לא רוצה להגיד איך זה ייכנס, איך זה ייכנס.
כזה אדם חתרני אני שישבתי על הספר, מי המציא את זה?
בסדר, מזל שהוא בכריכה קשה. טוב, אז מי המציא את הבית ספר ולמה כתבת על זה?
למה כתבתי את זה? כי אני חושבת שהגיע הזמן להמציא בית ספר חדש, ונראה לי שהממציאים שלו, המשכללים שלו, יהיו הילדים שכרגע הם עדיין תלמידים, או אפילו...
אז רגע, אז את מנסה שההמצאה החדשה תבוא מלמטה, לא מלמעלה, אלא מהצרכנים.
אני חושבת שהיא תגיע, זה פשוט לא יקרה כל כך מהר. אוקיי. אני חושבת שיש כבר בדור האחרון כבר הבנה, כבר הרבה זמן, שבית הספר כפי שהוא היום לא מתאים לעולם.
כן.
מתאים לעולם הישן. מנסים כל מיני דרכים, כל מיני רפורמות, אבל בעצם הרפורמות האלה רק יוצרות אשליה של שינוי. ונראה לי שבדור הבא זה יכול לקרות.
שום, בוא נתחיל מההתחלה. סליחה. כן. בעצם ילדים חווים את בתי הספר היום בתור משהו משמיים, נכון? כמו השמש, כמו הגשם, כמו אימא.
בסדר, נכון? גילו של בית הספר כ-5,000 שנים, אני מבין.
נכון, אבל זה לא אומר שלא צריך לשאול בכלל לגבי כל דבר, לתרות אם זה דבר באמת שניתן לנו מהטבע, זאת אומרת, אפילו השאלה, כן, נגיד פעם השאלה מה אישה, זה היה ברור לאנשים שאישה נולדת אישה, באה סימון דה בובואר ואמרה, התרבות יוצרת אותה אישה, אז אני חושבת שפחות או יותר את השאלה הזאת אפשר לשאול על הרבה תחומים בחיינו שאנחנו מקבלים כמובן מאליו.
כן. ומה שאת מספרת בספר זה שבית הספר נועד ליצור אנשים עמלנים, ללמד אותם מלאכות, ויש ציורים שמזכירים גם את קצת את החומה של פינק פלויד עם הילדים שנכנסים לתוך הזה, הם לא
פה. השוואה בין בתי חרושת לבתי חינוך.
אני רוצה גם להזכיר, כדי שלא פתאום יחלוף הזמן בלי שזה יאמר, שעינת צרפתי המאיירת היא באמת...
נהדרת.
שותפה מאוד גדולה.
ניסית לגלגל פה את האשמה לייצור בית החרושת עינת צרפתי, או שלא שמעתי טוב?
את האשמה של בית הספר ובית חרושת אני לוקחת על עצמי, אבל אני חושבת שעינת תראה את זה בצורה שתצרוב את זה בתודעת הילדים.
אז מה את רוצה? שילד יקבל את הספר הזה, ומה? והוא יבין שהוא נמצא בתוך מערכת דקענית.
לא, אני רוצה לפני זה, לא. אני רוצה לפני זה שהוא יהיה משכיל, שהוא ידע משהו על ההמצאה הזאת שהוא מוכנס לתוכה. זאת אומרת, קודם כל הוא ידע... פחות או יותר מתי זה התחיל, ידע שזה קורה בכל מיני מקומות בעולם, ידע שיש היום כן כל מיני אפשרויות, ואז ישאל את עצמו שאלות, גם כמובן מורים, זאת אומרת אני חושבת שגם אנשי חינוך עדיין יכולים מבפנים לשנות גם בתוך בתוך הסד הזה שהם נמצאים בו, אני יודעת שהרבה אנשים רוצים לשנות, ואני חושבת שככל שתהיה לזה יותר לגיטימציה, אז האפשרות שלהם לעשות את זה תהיה גדולה יותר.
תכף סמוטריץ' יבוא וישנה הרבה דברים, יהיו שינויים גדולים.
כן, לכן זה מומלץ משרד החיוך ולא משרד החינוך.
אז מה החזון שלך כאישה?
בדיוק, אני גם רציתי לשאול.
לא כסופרת שכתבה את מי המציא את בית הספר, זה גם שרון רצתה לשאול. מה החזון שלך ל...
לחינוך ציבורי. כלומר, האם בכלל צריך להיות חינוך ציבורי? ואם כן, אז איך הוא יכול להיות?
בוודאי שצריך להיות, ואני חושבת שזה גם באמת צריך להיות במסגרות קבוצתיות, קודם כל. זאת אומרת, אני בטח לא רואה את החינוך כמו שפעם... צפו שהילד יושב לבדו מול המסך, כן, המחשב האישי בבית או כל מיני אפליקציות. אני חושבת שזה ייצור, יכול להיות שהמפלצת הזאת היא כבר קיימת.
את מדברת, את...
להתבצע בקבוצות. מתוך, אני חושבת, הדבר הכי חשוב, שאולי הוא משותף גם לספרות וללימוד, זה שנחוצה, אולי התנאי הראשון שנחוץ זה... זאת הקשבה, הקשבה הדדית, בכלל היכולת אולי צריך לחנך קודם להקשבה ולסובלנות וליכולת בכלל לשבת באווירה שאפשר לספוג את הידע. אני חושבת שזה היום מאוד לא מתקיים בכיתות, אני גם חווה את זה כסופרת, זה מאוד קשה לילדים היום בכלל אפילו לשבת 5 דקות.
אספר לך על שיחה שהייתה לי עם תלמידת כיתה ה' בסעודה משפחתית ביום שישי בערב, היא סיפרה שבכיתה שלהם לא לומדים שום דבר, מכיוון שיש כל הזמן ילדים שמפריעים, רק כשנכנסת המורה למתמטיקה שהיא מפחידה, היא מצליחה להעביר קצת שיעור. אז אמרתי לה, אם את היית מורה, איך היית מתמודדת עם, עם האתגר הזה? ותשובתה הייתה פורשת.
אז אני חושבת שהילדה הזאת היא באמת מתארת, למרבה הצער, היא מתארת את המציאות ברוב בתי הספר. אני חייב להגיד שפה ושם אני גם מבקרת, יש לי עכשיו קילומטרז של די הרבה שנים בביקורים בבתי ספר. הם אמנם נדירים, אבל יש בתי ספר שאני איכשהו חוללו את הנס הזה, שבלי אלימות והפחדה, גורמים לילדים לשבת מתוך, באמת מתוך רצון, מתוך סקרנות להקשיב, מתוך איזשהו אמון שיקרה משהו טוב, ואלה המפגשים הכי מוצלחים. אז אני חושבת שאפשר לעשות את זה. אני גדלתי במערכת כזאת בחינוך הקיבוצי, אז אני חושבת שזה לא אבוד.
טוב, שום, אנחנו חייבים לסיים כאן.
בחמש דקות לא נפתור את הבעיות.
ספר חדש, מי בכלל המציא את בית הספר? ועוד שאלות שכדאי לשאול בדרך לשם. זה שם הספר, ספר מאויר, מצחיק, נהדר, חתרני לתפארת. תודה רבה, שום סמית.
תודה רבה, שום.
תודה רבה.
שלום. אחרי הזמרירים נעסוק בנושא שמאתגר את השיח, המונוגמיה. האם יש לה תוחלת, האם יש לה עתיד, ולמה היא הכי טובה מכל הפתרונות?
אתם מאזינים לגלי צהל.
כאן יעקב טרנר ממוזיאון חיל האוויר בחצרים. בכל המועד נערך את המתקדמים שבמטוסי חיל האוויר. ה-F-15, ה-F-16 והפאצ'י שיפגשו מטוסים בני דור מלחמת העצמאות את המסרשמיט והקטלינה. באוויר יטוסו המטוסים הוותיקים ועל הקרקע יתקיים קורס טייס לילדים והופעות של להקת חיל האוויר. הכניסה בתשלום 30 שקלים למבוגר ו-20 שקלים לילד. רק 5 דקות מבאר שבע. להתראות במוזיאון חיל האוויר בחצרים.
הזמינו אתכם לבד. ועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
פוליקר, ריקי גל, דנה אינטרנשנל, שלומי שבן, מירי מסיקה ועוד. מגוון אומני ישראל במופעים ובהפקות מקור בפסטיבל ימי זמר. חול המועד פסח בתיאטרון חולון.
כנסר יריה מתיאטרון השעה הישראלי. אני מתרגשת להזמין אתכם לצפות בהצגה מסביב לעולם ב-80 יום במסגרת פסטיבל חיפה הבינלאומי להגות ילדים בחול המועד פסח. נשמח לראותכם.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אוקיי, אנחנו מדברים עכשיו חצי שעה על המונוגמיה, כי במסגרת תוכניתנו אנחנו גם מדברים הרבה על פוליאמוריה וכל מיני דברים, טרנדים
חדשים. סתם אנחנו נוהים אחר טרנדים, בדיוק.
סתם, ברור, אבל אנשי המונוגמיה...
סיסג'נדרים עלובים שגמור.
אנשי המונוגמיה שומעים את הקולות ונחלצים לעזרה ואומרים, היי, 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 אנחנו היינו פה קודם.
אז הם עושים כנס עכשיו.
ואנחנו גם נהיה פה אחר כך, ויש עכשיו כנס, מיניות קשובה. כנס בנושא מונוגמיה, הנה סמדר מילר, שארגן ממייסדי המיזם הזה, מיניות קשובה, שלום סמדר.
שלום סמדר.
שריים טובים.
מה העניינים?
לא.
מעולה.
אז מה, המונוגמיה לא בדרכה החוצה?
לא, נראה לי. תראו, הפולאמוריה באמת מאוד צבעונית ועסיסית ומסקרנת, ובאמת בקהילות מאוד מסוימות היא גם חיה ובועטת. עדיין רוב הציבור,
לגמרי.
זה לא אופציה עבורו, לא מבחינה ערכית, לא מבחינה רגשית, אנחנו לא שם, וזה לא
אנחנו
לא
מגיע לנו. זה משהו בדרכה זרובה, בוודאי, כן.
כן,
אני דווקא מכיר כיס כזה בפרדס חנה.
מה, סליחה?
לא, אמרתי לשרון שאני דווקא מכיר כיס כזה בפרדס חנה, ששם...
יש
לי
כיס שם, זה התרמיד.
כן, אבל מחוץ לבועה הזו, רוב האנשים לא שם, ועדיין מגיע לנו מיניות ג'וסית, מעניינת, מתחדשת, עסיסית. התמונה הזאת שכאילו המונוגמיה זה איזה מקום כזה של מיניות שיש לה כזה...
הרגלית, מיניות הרגלית.
פשטדה מחוממת במיקרו כזה, אנחנו רוצים להגיד שיש חדשנות בתחום הזה, יש אופקים חדשים, יש אמירות חדשות, יש אנשים שחוקרים ומגלים אפשרויות מרגשות ומרתקות בתוך החדר השינה המשפחתי הזוגי.
וואלה, תני דוגמה, אם כבר התכנסנו.
דוגמה לצהריים.
אז למיטב ידיעתי, עמיתי מגד גם מצטרף לשיחה.
נכון, תכף
הוא למשל מביא את צורת המובחנות. לדעתי זה הולך להיות הדבר הבא בכלל בשדה הטיפול הזוגי, אבל הוא מן הסתם ירחיב על הנושא הזה. אנחנו מלמדים מיניות קשובה, כי בעצם אנחנו רואים שכדי שיקרה משהו אחר ממה שהתרגלנו אליו, אנחנו חייבים לעשות מיניות שונה מהותית ממה שאנחנו עושים. מיניות שרוב הזוגות עושים זה איזשהו ניסיון לחזור לריגוש של ההתחלה.
כן.
מתגעגעים להתחלה שהכל היה קל, ואנחנו רואים זו מיניות שונה. היא לא מבוססת על ריגוש וחידוש, כי את אלה כבר עשינו ומצינו, וגם כל הדרך להחזיר אותנו לשם על ידי גיווני תנוחות, פנטזיות, שמנים. אף אחד לא הולך להגיד נרות בכנס הזה, אני יכולה להבטיח.
ולבנים, ולבנים סקסים.
ולבנים, ולבנים גם זה לא.
ולבנים אכילים, בטעמי טופו וסייטן.
אני רואה שאתה מצוי בז'אנר, אבל זה לא הכיוון, לא להחזיר אותנו לחידוש, אלא דווקא לפתוח בפנינו שערים של מיניות עומק, שמבוססת לא על ריגוש וחידוש, אלא על רגישות, על רגשות, ויש לה עוד מאפיין, אני יכולה להמשיך אם אתם רוצים להמשיך.
זה לא לנו, הגברים.
מה זאת אומרת? זאת שאלה מאוד מעניינת, אבל אנחנו מגלים, יש לנו חשיבה בתרבות, שבאמת גבר זה הדבר הזה שרוצה, אני לא אנקוב במילה כאן בשעת הצהריים בשידור, אבל את זה וכמה שיותר מהר וכמה שיותר הרבה, ובלי להיות שם יותר מדי בנוכחות. ואני חושבת שזו גישה מאוד מצמצמת דווקא עבור הגברים.
נכון.
גברים שנכנסים לעולם המיניות הקשובה, מגלים שיש להם עוד אזורי עונג בגוף. מגלים שיש שם עולם שלם שהוא באמת מרתק. והוא לא רק ניסיון לעשות איזושהי רפליקה למשהו שהם ראו באיזשהו סרט, זה די בעיניים מקטין ומצמצם. המקום הביצועי ומלחיץ נורא. גברים סובלים מהרבה מאוד עומס ולחץ, לוקחים על עצמם המון אחריות ופחות נהנים. זה עוד דבר שאנחנו מזמינים אנשים להתחיל את המפגש המיני ברגיעה, ולאו דווקא בניסיון לעורר את עצמם.
כשאנחנו מדברים על מונוגמיה, תגידי, כשאנחנו מדברים על מונוגמיה, על פוליאמוריה, זה חייב להיות דווקא, השיח חייב להיות דווקא על מיניות? זה לא יכול להיות גם על רגשות, על פשוט מחויבות לאדם אחד למשך כל החיים?
הכנס הספציפי שלנו בוחר לשים את הזרקור דווקא על המיניות. קודם כל, בעיניי זה שורש. במפגש מיני שלם ועמוק מתרחש סנכון, סנכון גופני. הוא משהו שאלפי שיחות בתקשורת מקרבת וכזו או אחרת לא ייתנו לנו את המקום שבו הגופים שלנו פועמים יחד. והדבר הזה אחר כך משפיע על איך אנחנו עם הילדים שלנו ואיך אנחנו מתפרנסים. ואיך הבית שלנו מתפקד, יש איזושהי פעימה, איזושהי אדווה, שמיניות טובה, משרה על הבית, ולכן היא מהותית בעיניי לכל הקשר. כשאנחנו אומרים מיניות, אנחנו, יש לנו גישה מאוד מרחיבה, זה לא האקט המאוד מאוד מצומצם, אנחנו מסתכלים על זה כעולם שלם של ביטוי אנושי.
יפה.
אוקיי. בסדר, אז מתי הכנס שלכם?
אני
מרגיש שישרתי
אתכם...
מהורהרים,
מהורהרים.
אנחנו מהורהרים. מתי הכנס ומי יבוא אליו?
בשלישי לחמישי, הוא מיועד לאנשי מקצוע גם מתחום החינוך והטיפול, גם לקהל הרחב.
איפה זה קורה?
אנחנו מארחים, מתרחש בתל אביב במכללת דעת. אנחנו, על הבמה תהיה גם דוקטור מיכל פרינס, שהיא מייסדת מרכז יהל. הכנס הזה... מאוד מזמין אליו גם אנשים מן המגזר הדתי על כל גווניו.
אוקיי.
וזהו.
זה כנס מאוד, ממש, היא... זה לא כולל כאילו סדנאות, מה שנקרא, או...
כנס של הרצאות, יהיה בו גם פאנל שבו אנשים אמיתיים שעשו את השינוי ישתפו, אבל זה לא סדנה, אין בו שום דבר של חסיכה,
אין שמנים.
של אינטראקציה. כאילו, לא צריך
לבוא עם התחתונים הטובים, בקיצור. בסדר גמור.
לא, ואת כל הפרטים אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלנו, מיניות קשובה.
יאללה.
יופי.
סמדר מילר, תודה רבה.
תודה רבה, סמדר.
שמחתי מאוד, יום אלה.
שלום. הוזכר בשיחה אחד, עמיתי מגד, הוא ראש התוכנית להכשרת מטפלים זוגים במכללת תל חי. אהלן, עמיתי, מה העניינים?
היי, עמיתי.
אהלן, שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
היי.
שלומי טוב.
מה?
אני רוצה ישר להמשיך את מה שסמדרנו.
נכון, תמשיך, בטח.
יאללה.
ולהגיד, שהשאלה הגדולה פה זה האם אינטימיות ותשוקה זה משהו שהוא... יש לך אותו בגיל, לא יודע מה, 20, כשאתה מתאהב במישהי או במישהו, או שזה משהו שיכול דווקא להתפתח עם השנים. אני חושב שזה העניין בעצם. כלומר, מה שאני רוצה להגיד, שגם אינטימיות רגשית ונפשית, וגם אינטימיות מינית ותשוקה, הן יכולות מיומנויות מתפתחות. והמסגרת המונוגמית היא מסגרת נפלאה ללמוד את זה, ללמוד לפתח את היכולת הזאת, להיפתח רגשית, לחשוף את עצמך יותר ויותר באופן עמוק, להיפתח מינית, לחשוף חלקים בתוכך שמעולם לא העזת לחשוף לפני מישהו אחר. וזה דווקא משהו שרוב אנשים לא חושבים ככה, הם חושבים שב...
כי הם רוצים, את, הם רוצים אולי... את הכוח של ההתאהבות ואת הכוח
לא,
של התשוקה הראשונית
לא
כדי
שיכריע
את העקבות
לא,
שלהם.
לא, אבל אל תתממו, בכלל, הרי בגילי ה-20 שלנו אנחנו בכלל הרבה יותר חסרי עקבות, אנחנו מלאי תשוקה לא רק במין, אנחנו תוססים וסוערים, והשינוי הוא שינוי כולל, הוא לא רק מה שקורה בזוגיות, אנחנו מתמתנים גם בעוד דברים, וזה נכנס גם אל תוך הזוגיות.
כן, אבל יש גם משהו שיכול להעמיק, ויש משהו שיכול להתפתח, ויכול להתרחש משהו בגיל 60, שלא יכול לקרות בגיל 20 ובגיל 30, לא יכול. איזשהו, עכשיו, זה לא שאני אומר שאצל כל אנשים זה קורה, אצל הרבה אנשים לצערי זה לא קורה. אצל הרבה אנשים הם מבטרים על זה, ולאט לאט משהו נשחק שם. אבל בעצם הכנס הזה, וגם המסר של סמדר וניסים, וגם המסר שלי, הוא מסר שאם אנחנו רק נשים, אם אנחנו נשים את ההתכווננות שלנו על זה, אנחנו יכולים לגדול שם ולהתפתח, ולגלות בגיל 60 שיש לנו מיניות ואינטימיות ותשוקה הרבה יותר עמוקים מאשר אי פעם. אולי לא בקצב ובדחיפות שהיה בגיל 20, כן. אולי, הרבה, אולי פחות מבחינת הדחיפות, אבל מבחינת העומק הרבה יותר דווקא עמוק.
מהו האויב הגדול של המונוגמיה לצורך העניין?
אני חושב ציפיות לא ריאליות. אני חושב שהציפיות, יש ציפייה שהדברים יהיו הרמונים, ושאנחנו כמובן נסתדר, ושהכל יהיה, הרי בהתחלה, בתקופה הראשונה של ירח הדבש, אנחנו מאוד עסוקים בלהתאים את עצמנו אחד לשני, היא מתאימה אותה את עצמה אליי, אני מתאים את עצמי אליה, וזה נראה כאילו הכל הולך חלק ונפלא, כמו שני זוג רקדנים על הקרח, בלט על הקרח, שהכל מתואם אצלהם.
אבל זו בעצם תקופה שהיא שקרית במהותה, בגלל רמת ההתאמה הזו שכל אחד עושה רק כדי שכל העסק הזה יעבוד טוב.
בדיוק, בדיוק. ואחרי שנתיים לא יכול להיות מצב שבו, אם אתה בן אדם נורמלי, שלא יצוצו הצרכים והרצונות והערכים האישיים שלך, שהם לפעמים בסתירה עם השני. עכשיו, אנחנו צריכים להבין בעצם שזוגיות בריאה שמתפתחת היא זוגיות שכוללת שלושה מצבים. גם את המצבים, את הרגעים ההרמונים האלה, שנפלא שיש אותם, אבל גם רגעים של כל אחד לבד, וגם רגעים של קונפליקט. זוגיות בריאה, אני רוצה להגיד, חבר'ה, אינטימיות זה לא מה שחשבתם. זוגות מגיעים אליי לטיפול, הם רוצים שאני אעזור להם שזה הכל יהיה יותר הרמוני ומסורפן. אני אומר להם, לא, אני לא עוזר לכם בזה. אני עוזר לכם להרחיב את התפיסה שלכם, את ההמשגה שלכם על מה זה זוגיות בריאה, ולהבין שקונפליקט רציני זה חלק מזוגיות בריאה, ולבד זה חלק מזוגיות בריאה. עכשיו השאלה היא מה אני עושה עם הקונפליקט הזה. אם אני עסוק בקונפליקט כל הזמן לכפות על השני את העמדה שלי ושהוא יהפוך כמוני, או שבתוך קונפליקט אנחנו לומדים להתבגר, להסתכל אחד על השני, אנחנו לומדים גם את עצמנו, ואנחנו בעצם מחדדים את עצמנו, לומדים מי אנחנו, וגם לומדים מי השני יותר. לומדים להכיר את השני. זה לא חוכמה להתאהב ולאהוב את הזוג שלך אם היא שלוחה שלך ועושה בדיוק את הצרכים שלך. מה שבאמת יפה באהבה עמוקה זה שאתה מתאהב בשוני שלה, ואתה אומר, וואו, איזה מדהים איך היא חושבת, היא חושבת אחרת ממני, איזה יופי שהיא חושבת אחרת ממני, איזה יופי שהיא מתנהגת אחרת ממני, והיא חושבת אותו דבר עליך. זה באמת ההבטחה של יחסים ארוכי טווח מונוגמיים, שאני חושש שלפעמים, שאין אותם ביחסים מהירים וקצרים.
אבל התקופה היא תקופה הפוכה, התקופה היא תקופה מאוד מהירה, מדברים היום נגיד על תוחלת חיי זוגיות 12-13 שנים בממוצע נגיד בישראל, ואני מניח שמתוך ה-12-13 שנים האלה כבר איזה 5 הם כבר מה שנקרא במדרון.
גוררים זמן.
כן, שהילדים לא יודע, יגמרו חוק קראטה.
אם אתה הולך, אם נשברת לך נגד היד, רוב הסיכויים שאתה תלך באותו יום לרופא. אבל זוג שמחליט, שאומר לעצמו, רגע, יש לנו בעיות בזוגיות, בממוצע, אחרי 6 שנים הם רק הולכים לטיפול. זה הממוצע.
אוקיי.
אז כמו שאתה אומר, זה 6 שנים, זה מתחיל להידרדר, ואתה אפילו לא הולך לטיפול ולא מנסה לטפל בזה בכלל.
אבל לא רק שזה מתחיל להידרדר, אלא שהסביבה כולה כל הזמן מאתגרת את המונוגמיה, משדרת שהיא הסידור של העולם הקודם, שיש היום סידור יותר טוב, בין עם החלפות מהירות ובין עם גיוון עם עוד אנשים, או ברמה הרגשית או רק ברמה הגופנית. אנחנו שומעים...
זה לא צריך בכלל, שאפשר גם להיות לבד.
הבגידה הפכה מעבירה חמורה לרע הכרחי, איכשהו זה... קשה לשרוד בתוך הדבר הזה.
וגם השאלה היא למה בכלל? אני רוצה להצטרף אל הערים וכאילו, למה בעצם אנחנו עדיין נאבקים על הפורמט?
אני לא נאבק על הפורמט, ואין לי שום בעיה עם פורמטים אחרים. אני פשוט מגלה שזה פורמט טוב, כשמבינים מה לעשות איתו. כלומר, בעבר הפורמט באמת היה כנראה לגדל ילדים מין עסקה כזאת, אבל מה שאני מגלה זה שיש פה בפורמט הזה איזה פוטנציאל של הרבה אנשים בכלל לא חשבו עליו, שהוא אפשרי בשבילהם. זה הזדמנות לגלות משהו חדש, שאתה לא יכול לגלות אותו בזמן קצר, אתה לא יכול לגלות אותו בטווח קצר. בסדר, יש דברים אחרים, ריגושים נפלאים בטווח קצר, נהדר, אבל יש משהו אחר פה. שאני כאילו, אני רוצה להגיד לך אנשים, בוא תבדקו את זה, ואל תיבהלו מקונפליקטים. זה לב העניין. קונפליקטים בעיניי זה לב העניין. איך אנחנו מסתדרים איתם, איך אנחנו עומדים מולם.
כן, אבל בן אדם יכול להגיד לך, תשמע, אתה רוצה שעכשיו אני אחכה 10 שנים עד שתתרחש העמקה. בסוף התברר שעבדת עליי, הפסדתי 10 שנים, לא קרתה העמקה. תחושת הבטן שלי המקדמית, שבעצם אנחנו לא מתאימים, כפי שחשבתי, היא ניצחה. תחזיר לי 10 שנים, אדוני.
אני לא הולך לפני אף אחד שישאר שם 10 שנים, אבל מי שכבר בוחר להישאר שם 10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה, אני חושב שאפשר לדבר איתו על מה זה, מה האפשרות פה. לא משהו עייף כזה ודהוי, אלא משהו שהוא בכל רגע ורגע אני נהפך יותר נאמן לעצמי. אני מגלה שבזוגיות הזאת אני יכול להיות יותר לבטא את עצמי, לבטא דברים שלא העזתי לבטא, ואני נהנה מזה שהבת זוג שלי מבטא דברים שהיא לא ביטאה, גם במיטה וגם בחיי היומיום. רגשות, מחשבות, התלהבות חדשה מזה משהו. האם אנחנו כאילו נהנים לראות אחד את השני משתנה? לראות את עצמנו משתנים?
יופי, עמיתי מגד, תודה רבה. ראש תוכנית להכשרת מטפלים זוגיים במכללת תל חי, תודה רבה.
מדדת אותנו, בדרך זו אחר.
וכל מה שאתה אומר בעצם נוגד את כללי הקומדיה האמריקאית לפחות של הדור הקודם, של זוגות שפשוט נרכבים ביחד, מפתחים שנאה עמוקה אחד לשני, לא מקיימים יחסים כבר שנים, לא יכולים לשאת אחד את השני, וממשיכים לחיות ביחד מטעמים כלשהם.
אבל הוא גם משיק לזה בדיבור הזה, שבעצם מאדיר את הקונפליקט, בתור דרך חיים, יש בזה משהו.
יפה,
מעורר את הדבר. תודה רבה.
תודה רבה, עמיתי, ביי.
אברי, אני רוצה לספר לך על יוזמה חמודה מאוד של בית אריאלה, הספרייה הגדולה.
אוקיי.
כבר הרבה זמן, כל זמן מגיעים הורים לספרניות, ותגיד מה, תגידי מה טוב לראשית קריאה, מה טוב לטרום ראשית קריאה, מה טוב לאחר. הם פשוט יצרו מדריך מקיף מאוד עם המלצות לכל הגילאים.
וואו.
כן, זה ממש 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 נחמד.
איפה רוצים את זה?
ייכנס בתוך אתר בית אריאלה, ועצמי מחולק לפי קבוצות גיל. וזה ממש נחמד ועוזר.
דרוש לי דבר כזה.
אז בבקשה.
תני לי פה בבקשה גיל 7.
אוי, עכשיו אני צריכה להיכנס ממש לזה. הנה, תכף. כן, הנה, רגע. אני אשם מנגינת המתנה בינתיים, בסדר? ניקח עוד קצת זמן.
אוקיי, לא עולה.
מה אתם קוראים בזמן האחרון? ספר לי.
אנחנו קוראים בהנאה גדולה את הפרשה של אמילי אמרוסי. זה יצאו 5 חומשי תורה. זה 5 חומשי תורה מסופרים לילדים. מסופרים לילדים. הייתה סנונית ראשונה של בראשית לפני איזה שנה או משהו, ועכשיו יצאו שאר...
בראשית 2 עכשיו יצא.
עכשיו יצאו שאר הספרים, אנחנו בדיוק עכשיו בספר שמות ביציאת מצרים, ואנחנו לומדים על כל המכות וככה, ומותאם, וזה עשה תוצאות נהדרות, ובסעודת השישי שלשום ביקשתי לספר את יציאת מצרים, וסיפרו את זה שם בפרטים, בפרטי פרטים, בדיוק מה היה, וזה היה פשוט תענוג לשמוע. זה פרויקט יוצא מן הכלל, והוא משמש גם כספר קריאה, וגם אחרי שגומרים את כל הדבר הזה, ילד לא יוכל להגיד, אין לי מושג על מה מדובר בתורה. זה בעיניי משהו שהיה חסר מאוד 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 להנגיש את התורה, גם לחילונים וגם לדתיים.
נכון, אם כי הנטייה לוותר על הטקסט המקראי כמות שהוא, היא לפעמים היא עצובה לי. כלומר, כי אני הקראתי לה גם עכשיו את מגלת אסתר, ככה מה שנקרא as is לפרצוף, כן. והיה בזה הרבה, כן, עם השפה בסדר. הקשה והנפתלת
נכון,
והכל.
אבל יש גילאים שעדיף לשמוע קודם את הגרסה המותאמת, ואז שתשמעי את הגרסה המלאה, תדעי על מה מדובר ותדעי לגשר על הפערים.
הנה, הגעתי לאתר של בת אריאלה, אתה רוצה לשמוע? אוקיי, זה נקרא א' אוהל, ב' זה בית, קוף זה קפטן תחתונים. ויש לך נגיד את ספרי א' ב'.
חכי שניה, תני לי להגיד את הקרדיטים.
זהו, נסיעה?
כן, כן, נעמה שוחט עורכת הראשית של התוכנית הזאת, היא עורכת המשנה נוגה סמדר, מפיקים, אלה אדרי ועומר עובדיה, טכנאית נועה כהן. מחר נהיה פה עוד הפעם, נכון? כן.
כן. אז אני אומרת לך, יש ספרי א' ב', מילוני תמונות, ואחר כך ספרוני תנועות מבוקרות,
וואו.
למשל. וזה ממשיך לספרונים למתחילים, פיקצ'ר בוקס מתוחכמים, כך מחולק שוב ושוב. זה נהדר ממש.
בית אריאלה, שלום חברים, תתראות מחר.
בחסות ביימי, המזמינה אתכם לבוא בחג בידיים ריקות ולתת לאנשים שאתם אוהבים ביימי. עם מאות מתנות באמצעות הנייד. ביימי COIL.
בחסות נאמן, המשיקה מגוון חדש ב-40% הנחה, בקנייה של 3 פריטים ויותר. חג שמח מנאמן.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. דיברנו כאן על המושג ארץ הצבי, ארץ חמדה, ולא הקפנו את הכל. גם היום, אני מבטיח, לא נקיף את הכל. אבל נזכיר תחילה את השיר כבר אמרנו. הנביא ירמיהו אומר, ארץ חמדה, נחלת צבי. הארץ שחומדים אותה, ארץ חמדה, והנחלה שרוצים אותה, נחלת צבי, כי צבי פירושו גם רצון. הצירוף ארץ הצבי הוא יצירה תנכית, בספר דניאל. דניאל שהתנבא בגולה, גלות בבל. פה בארץ הצבי, פה במושבות אחינו, פה חיים חדשים יפרחו, פה שירת העיקר, שיר דרור ומרחביה, תצלצל באחו. את השיר הזה כתב בחור בן 21, צעיר בקונגרס הציוני הראשון בבאזל 1897, אריאל לייב יפה. כעבור 4 חודשים הופיע השיר הזה, השיר בארץ הצבי, בעיתון הירושלמי הצבי, עיתונו של אליעזר בן יהודה, סוף שנת 1897. הפזמון החוזר משבח את העברית המתעוררת, תצלצל שפתנו כפעמון הכסף וכשירת הזמיר, בין חגבי הסלעים הגבוהים הרמים, קול נפלא ותמיר. המשורר אריאל לייב יפה, מחבר השיר בארץ הצבי, היה עורך העיתון הארץ במשך 3 שנים, משנת 1920. הוא נהרג ערב הכרזת העצמאות בפיצוץ מכונית תופת שהחדירו ערבים לחצר המוסדות הלאומיים בירושלים. הוא שהה שם כמנהל קרן היסוד. אריאל לייב יפה כתב את השיר כאמור בזמן הקונגרס הציוני הראשון, 1897. טרם גברה ידה של ההגייה הספרדית, היא ההגייה של העברית בדורותינו. בעת ההיא חייתה, בהחלט חייתה, הגיית אשכנז. אחד הקווים המאפיינים את הגיית אשכנז הוא ההבחנה בין תו דגושה, שכולנו מכירים, לבין תו רפה הנשמעת כמו סמך. ככה במילה שבת, הגיית אשכנז שבס. במילה תכליתי, הגיית אשכנז תכלס. וכך אריה לייב יפה חרד.